פרשת כי תישא, יש לנו את שמן המשחה, איך היו עושים אותו, שאת הקטורת ואת שמן המשחה. כתוב שם ככה, קח לך ואתה קח לך בסמים ראש, מר דרור 500. מה זה מר דרור? זה מור, זה סוג בוסם שנקרא, זה בסמים ראש, ראש לכל הבסמים, זה הבסמים הכי טובים שיש, הכי חשובים שיש, ומר דרור, מר דרור, מר דרור, אז יש מחלוקת רמב״ם ורייבד, מה ההגדרה של מור? הרמב״ם טוען שזה מה שנקרא בוסם שנקרא מוסק, יש אייל שנקרא אייל המוסק, סוג של חיי, חיה בהרי ההימלאיה, יש לה בבטן, יותר קרוב לגרון, יש לה התנפחויות, צרירויות כאלה של דם, זה מפריע לה, ואז היא הולכת, היא מתגרדת על עצים ועל קוצים בשביל לפוצץ את השלפוחיות האלה עם הדם שנצרר בהם, זה נמרח על העץ, והדבר הזה והדם הזה, הוא הופך להיות בוסם מאוד מאוד יקר, עד היום משתמשים בו דרך אגב, הבוסם שנקרא מוסק. אולי היום פחות, בגלל כל הארגוני צער בעלי חיים, אבל בעיקרון זה הבוסם הזה שנקרא מוסק. כך שיטת הרמב״ם. הרייבד חולק. הרייבד אומר, לא יכול להיות שזה מר דרור, יש לו כמה טענות, גם מצד שזה חיה טמאה, גם כמה טענות יש לו, לא מסתבר לו שזה מה שהיה, הוא גם טוען שזה לא בוסם, אין לזה הגדרה של בוסם. אומר לי שזה ריח טוב, אבל זה לא בוסם. הרמב״ן על התורה, על הפסוק, באמת מביא את המחלוקת הזאת ומסביר את זה. הרמב״ן אבל מוסיף משהו מאוד מעניין. אומר, מה זה מור דרור? אומר, מה זה דרור? אז אבן עזרא מסביר שדרור, הכוונה שהוא יהיה נקי, פשוט לא, בלי תוספות, לקבל חומר נקי. הוא עצמו, הרמב"ן מסביר שמה הכוונה מור דרור, הוא אומר כי המוסק הזה, כשהוא נמצא במקום והוא נותן, הוא נמצא בשבי, והוא נותן את הבוסם שלו, אז הבוסם יוצא קצת מאוד וגם לא מבוסם מספיק. לעומת זאת, כשהאייל מסתובב בחופש, הוא בדרור, קראתם דרור לארץ, כן, הוא נמצא בחופש, מסתובב בין ארוגות הבשמים ומתענג כרצונו, כן, זה לשון הרמב"ן, מסתובב בין ארוגות הבוסם, אז הוא נותן את המור הכי טוב והכי מבוסם. המור שלוקחים אותו לבית המקדש, היה צריך להיות מור כזה שהוא מור דרור. מור שלקחו אותו מאיילים שהיו חופשיים בטבע. סוג של אורגני, משהו כזה, אז זה יוצא הריח הטוב, זה מה שצריך להיות. חז"ל הרי אומרים, בגמרא בחולין דף קוף למטס, מרדכי מן התורה מנין, וזה עניינו של יום, מרדכי מן התורה מנין, חז"ל אומרים מור דרור. מר דרור 500, אומר התרגום, מיירא דחייא, ומיירא דחייא מרמז על מרדכי. מעניין, כן, הרמז הזה, מה זה, זה גם דווקא מהתרגום יוצא פה איזה סוג של רמז, אז זה באמת נושא אולי לשיחה נפרדת, אבל יש וורט נפלא של החתם סופר. חתם סופר אומר שיש קשר בין מרדכי לבוסם הזה שנקרא מור דרור. אומר, הבוסם הזה, המור, בהתחלה יש לו ריח לא טוב. בהתחלה הוא מר, גם כן זה מרומז בשם שלו, מר. בהתחלה הוא מר, ורק אחר כך הוא נהיה טוב. התהליך, הוא בהתחלה יש לו ריח פחות טוב, ורק בשלב הבא הוא נהיה באמת בעל ריח טוב. אומר אותו דבר היה מרדכי הצדיק. מרדכי הצדיק, כמו שכולנו יודעים, הוא צאצא של שמעי בן גרא, נכון? מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש. אז זה לא סבא ישיר שלו, כי היה פער שנים גדול ביניהם, בערך 500 שנה, אבל בן יאיר בן שמעי, שמעי היה שמעי בן גרא, שמעי בן גרא היה זה שעשה צרות לדוד המלך, עד כדי כך שבצוואה שלו להפטרה של פרשת ויחי, בצוואה של דוד לשלמה, הוא אומר לו שתתפטר די במהירות משמעי בן גרא ותמצא דרך להרוג אותו. לא ממש להרוג, אל תיתן לו לשחק איתך משחקים וטריקים בגלל שתיזהר ממנו מאוד. זאת אומרת ששמעי בן גרא לא היה כזה צדיק. ומי יוצא ממנו אחר כך בהמשך? מרדכי הצדיק. כמו שהגמרא אומרת, ראו מה עשה לי ימיני ומה שילם לי ימיני ומה עשה לי יהודי, שדוד המלך השאיר בחיים את שמעי בן גרא שממנו יצא מרדכי. זאת אומרת, מרדכי קשור לשמעי בן גרא, ולכן הם גם כתובים באותו פסוק. אז מרדכי בעצם מתחיל ממקום של מר, ובהמשך מגיע למקום של דרור. זה שתי שלבים בחיים, שלב של מר ושלב של דרור. כמה יש בין המר לדרור? כמה שנים עברו משמעי עד מרדכי הצדיק? אז בואו נחשב את זה. 410 שנים של מקדש ראשון, נכון? 70 שנה של גלות בבל. אנחנו כבר ב-480. הסיפור הזה קרה אחרי החטא של בת שבע, הסיפור עם שימי בן גירה, קרה אחרי החטא שהוא השאיר אותו בחיים, קרה אחרי החטא של בת שבע, לפני ששלמה המלך נולד. שלמה המלך היה בן 12 כשהוא מלך, אחרי 4 שנים הוא בנת בית המקדש, זה עוד 16 שנה לפחות, שזה אומר 496. והרי שימי בן גירה לא היה אז ילד קטן, נכון? אולי הוא לא רק נולד אז. אז כבר כמה שנים לפני כן הוא היה שימי בן גירה. זאת אומרת, לפחות 500 שנה. אז אומר החתם סופר, זה מה שכתוב פה, מר דרור 500. ההבדל בין המר לדרור, כמה שנים לקח מאז שראו את שמעי בן גרה והוא היה נראה, הוא לא טוב, הוא אין לו סיכוי, הוא צריך להרוג אותו, לא מובן למה דוד המלך משאיר אותו בחיים, שהרוג אותו מיד. לקח 500 שנה עד שראו את הדרור שיצא, מר דרור 500. יש מזה גם הפקת לקחים חשובה לחיים, כמו שכל אחד מבין לבד. יש מויפסים בסגנון רב מלך בידרמן. האדם עמד בקבר רחל, התפלל, פתאום צלצל לו הטלפון. דרך אגב, יש לי קושייה לסיפור הזה כי אין שם קליטה, אבל לא משנה. ומישהו התקשר ואמר לו שהוא נותן לו כסף. הבחור היה בעמוקה, וכשהוא יצא משם הוא פגש את הקלה שלו. מכירים את כל הסיפורים האלה? אנחנו תמיד בדרך כלל גם מצפים שאם קשה ומתפללים צריך להיות קל ברמה כזאת. אבל זה לא נכון. יכול לקחת גם 500 שנה באמצע. השם יעזור לנו שאנחנו, יהיה לנו גם הרבה סיפורי רב מלך בידרמן, לאו דווקא סיפורי מרדכי הצדיק ואסתר המלכה, אבל סבלנות, סבלנות בחיים חברים, סבלנות, סבלנות. שבת שלום.